סוכה, דף נון דלד, מתחילים בעזרת השם, דף נון גימל עמוד ב' במשנה. התקיעה בחצוצרות היא אחד הדברים המיוחדים שהיו בבית המקדש. במקומות מחוץ לבית המקדש, או בזמן שאין בית המקדש בעוונותינו, אנחנו מכירים תקיעה שתוקעים בשופר. בראש השנה, בחודש אלול, בעצרות של התעוררות, תקיעת שופר. אף אחד לא מכיר את התקיעה בחצוצרות. בספר במדבר, פרשת בעלותך, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לעשות חצוצרות מכסף, כסף טהור, חצוצרות ארוכות שהיו תוקעים בהם. כמו שאנחנו רגילים, תקיעת שופר, היו תוקעים בחצוצרות. בבית מקדש היו עומדים בין שני כהנים לבין 120 כהנים, גם זה היה יכול להיות, שהיו מחזיקים חצוצרות. ובזמנים קבועים הם היו תוקעים. תקיעה, תרועה ותקיעה. היו מעשירים את התקיעה גם על ידי שופרות רגילים. כי הפסוק אומר בספר תהילים, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. אבל עיקר התקיעה בבית המקדש הייתה בחצוצרות. דבר מאוד מאוד ככה מרענן לראות דבר כזה, כהנים לבושים בבגדי לבן, תוקים בחצוצרות מכסף, יחד כולם, תקיעה, תרועה, תקיעה, וזהו, היו נעצרים. המשנה שלפנינו מפרטת כמה פעמים היו תוקעים בבית המקדש. בשנים רגילות, ביום שהיו תוקעים הכי מעט תקיעות, היה יום רגיל, היו תוקעים בו 21 תקיעות, וביום שהיו תוקעים הכי הרבה תקיעות, זה היה 48 תקיעות. אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש כל יום, וביום שהיו תוקעים הכי הרבה תקיעות בשנה רגילה, ואין מוסיפין על 48 תקיעות. בגמרא נראה שהיו יכולים להיות שנים שהיה יום מסוים שהיה אפשר לתקוע בו יותר תקיעות. אם זה נאמר ערב פסח שחל בשבת, שאז היו תוקעים יותר, 51 או 57 תקיעות, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם בגמרא. אבל שנה רגילה היו תוקעים בין 21 לבין 48 תקיעות. למה היו תוקעים כל כך הרבה תקיעות? אז קודם כל, בכל יום היו שם 21 תקיעות בבית המקדש. 21 פעמים היו מוציאים קול של תקיעה או של תרועה. והמשנה מפרטת, 3 לפתיחת שערים. היה כל בוקר, כשפותחים את השערים של בית המקדש, היו הכהנים עומדים עם חצוצרות ותוקעים בקול, תקיעה, תרועה ותקיעה, כל בוקר. כך היו כולם נזכרים שהתחיל הבוקר. רש"י כותב בדף נ"ד עמוד א' בעמוד הבא, זה היה סימן שישמעו ויבואו למעמדם ולדוכנם. סימן שכל אלה שצריכים להגיע לבית המקדש, יבואו. אלה היו השלוש תקיעות הראשונות ביום, וזה היה כל יום, כל השנה, כל שנה. כל בוקר בבית מקדש היו 3 תקיעות. זה תקנו חכמים את התקיעות האלה, זה לא נדרש מפסוק. ואחר כך היו תוקעים עוד 9 תקיעות לתמיד של שחר. תמיד של שחר זה היה קורבן, כשמו כן הוא, קורבן תמיד, שהיו מקריבים אותו בכל יום תמיד. כמו שהתורה כותבת, עולת תמיד, את הכבש האחד, 2 כבשים, כבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה קורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בין הארבעים, מקריבים קורבן עולה כל יום לכל הציבור. בזמן שהם מקריבים את קורבן התמיד, זה היה מאוד מאוד מרגש. היו עומדים לוויים ושרים את השיר של יום. ביום הראשון היו אומרים להשם הארץ ומלואה, אבל לא היו רצים את זה ככה מהר, כדי לסיים את התפילה, לקפל את התפילין וללכת הביתה חס שלום. היה שיר, היו נעמדים לשיר, עם נבלים, מצלתיים, כינורות, שיר ממש מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד משמח. ולא היו שרים את כל שיר של יום ברצף אחד, את הניגון הזה ברצף אחד. היו מפסיקים, היו מחלקים את המזמור לשלושה חלקים. לפי דעת רש"י, אחרי כל קטע מהשלושה חלקים של השיר של יום, היו הלוויים נעצרים, ואז שני כהנים היו לוקחים את החצוצרות, תוקעים, תקיעה, תרועה ותקיעה. היה עצירה ראשונה, אחר כך ממשיכים את החלק השני, בשירה, בזמרה, בכלי זמר, ואחרי שמסיימים את החלק השני, תוקעים עוד פעם, תקיעה, תרועה, תקיעה. ואז מסיימים את החלק השלישי של שיר של יום, ואז היו תוקעים פעם שלישית, תקיעה, תרועה, תקיעה. אלה הם התשע תקיעות שהיו על תמיד של שחר. וכן, היו עוד תשע תקיעות, אותו דבר לתמיד של בין הארבעים. אם כן, היה לנו שלוש תקיעות לפתיחת שערים, תשע לתמיד של שחר ועוד תשע לתמיד של בין הארבעים, סך הכל 21 תקיעות שהיו בכל יום בבית המקדש. מאיפה המקור לתקיעות שהיו תוקעים בזמן הקרבת קורבן התמיד? אז את זה דרשו מפסוק. בפרשת בעלותך שבספר במדבר, אומרת התורה, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. כך אומרת התורה בספרי על ספר במדבר של רבי שמעון בר יוחאי. דורשים, ואני קורא את זה על פי גרסת הגאון מווילנה, וביום שמחתכם, מהמילה הוא ביום, דורשים אילו שבתות. כמו שמיד נראה שבזמן הקרבת קורבן המוסף היו אומרים שיר, והשיר הזה גם כן היו תוקעים בו תשע תקיעות. רבי נתן אומר, אילו תמידים, כמו שעכשיו קראנו, שבזמן שיר שהיו אומרים הלוויים בזמן הקרבת קורבן התמיד, היו גם כן תוקעים בחצוצרות. וביום שמחתכם, מה דורשים משמחתכם? בימי השמחה, אלו שלוש הרגלים, חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות. ובמועדכם, אלו ראש השנה ויום הכיפורים. כמובן ראש השנה הכוונה פה לתקיעות שתקעו בבית המקדש, בחצוצרות, לא התקיעות שאנחנו תוקעים בבית הכנסת בשופר. הכוונה כמובן בזמן הקרבת קורבן המוסף, של הרגלים, של ראש השנה, של יום הכיפורים, וכן, ובראשי חודשכם, כמשמעו, בראשי החודשים, בזמן הקרבת קורבן המוסף, היו אומרים שיר מיוחד, ובזמן השיר, היו תוקעים בחצוצרות. ואז הפסוק שם מסיים ואומר, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם. בספרי זוטה, מביא פה על הפסוק הזה, שדורשים, והיו לכם לזיכרון, שכתוב כאן, גזרה שווה עם והיו לכם לזיכרון, שנאמר בפסוקים שלפני כן שם בפרשה, שם מדברים שיוצאים למלחמה, גם היו תוקעים בחצוצרות, ושם כתוב גם כן, והיו לכם לזיכרון, ונושעתם מאויביכם, שדורשים שהייתה שם הושעה והטבה, אז כמו שהייתה הושעה שהקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל מהמלחמות והטיב להם שם על ידי תקיעת החצוצרות, ככה דורשים חכמינו זכרונם לברכה שהיו ישועות וטובות גדולים על ידי תקיעת החצוצרות האלה. כמובן כשעוסקים בענייני החצוצרות זה משפיע גם שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו ישועות גדולות וטובות מרובות. אם כן, ובמוספים, בימים שיש בהם מוסף, כמו שפירטנו, אם זה מדובר על השלוש רגלים, ראש השנה, יום הכיפורים, ראשי חודשים, אז היו מוסיפים עוד 9 תקיעות לשיר של קורבן המוסף. חשוב לציין שמעיקר דין תורה היה מספיק לתקוע בתמידים ובמוספים, כל אחד מהם מספיק לתקוע 3 תקיעות, תקיעה, תרועה ותקיעה. מה הסיבה שתוקעים 9 תקיעות? 3 פעמים תקיעה, תרועה ותקיעה. זה מדרבנן, תקנה של חכמים לחלק את השיר של יום ל3 חלקים ולתקוע על כל חלק וחלק, לתקוע 3 תקיעות. המשנה עכשיו עוברת לעוד תקיעות שהיו תוקעים בחצוצרות, שזה היה בערב שבת, ביום שישי. ערב שבת היו תוקעים, היו מוסיפים עוד 6 תקיעות. 3 תקיעות להבטיל את העם ממלאכה. במסכת שבת דף למדי עמוד ב' מביאים ברייתא, שהיו תוקעים כל ערב שבת 6 תקיעות, 3 תקיעות ראשונות, תקיעה, תרועה ותקיעה, זה היה כדי להבטיל את העם ממלאכה. תקיעה ראשונה היו תוקעים, ואז היו מפסיקים. זה היה סימן לאלה שעובדים בשדות החקלאיים שם, שיתחילו להזדרז, לקפל את הציוד כדי להיכנס אל העיר ולהתכונן לקראת שבת המלכה. אחר כך, בזמן מאוחר יותר, בערב שבת, היו עושים תרועה. וזה היה סימן לבטל את אלה שעובדים בעיר, בעלי החנויות, שהתחילו להתכונן לקראת השבת. ואז הייתה תקיעה שלישית, וזה היה, לפי רבי נתן, שם, זה כדי להדליק הדלקות נרות שבת, ולפי דעתו של רבי יהודה הנשיא, זה היה כדי, היו הולכים עם תפילין במשך כל היום, כדי לחלוץ את התפילין, כי בשבת לא הולכים עם תפילין. ואז, ממש לקראת כניסת שבת, היו תוקעים עוד 3 תקיעות ברצף, תקיעה, תרועה ותקיעה. זה היה כדי לסמן שכבר נכנסה השבת, להבדיל בין קודש לחול. ואז כולם היו שובתים ממלאכה. אלה היו התקיעות שהיו תוקעים. איך יוצא שביום אחד התקיעו 48 תקיעות? אמרנו שבבית מקדש היה יכול להיות יום אחד שתוקעים 48 תקיעות. זה היה ערב שבת שבתוך החג, זה היה יוצא כל שנה. כל שנה בחג הסוכות, כשערב שבת, הרי חג סוכות זה יוצא הרי שבוע שלם, אז חייב להיות שיהיה גם ערב שבת בתוך הימים האלה. אז אם היה יוצא ביום שהיה יוצא ערב שבת בתוך חג הסוכות, בימי חול המועד או בחג, היו תוקעים 48 תקיעות. איך זה יוצא 48 תקיעות? אז המשנה מפרטת. קודם כל, יש את התקיעות הקבועות. 3 תקיעות לפתיחת שערים. אחרי זה נראה את ה-9 ועוד 9 של תמיד של שחר ותמיד שבין הארבעים. אבל אם מוסיפים תקיעות מיוחדות בחצוצרות לכבוד חג הסוכות, שהיה מצווה מיוחדת של ניסוך המים על גבי המזבח. רק בחג הסוכות היו גם בזמן הקרבת קורבן התמיד של שחר היו שופכים מים על גבי המזבח, ניסוך המים. על זה לבד היו תוקעים, לפי התנא במשנה שלנו שזה רבי אליעזר בן יעקב, כמו שהגמרא תגיד, היו תוקעים 9 תקיעות. והמשנה מפרטת. 3 לשער העליון. שכשהיו פותחים או עומדים בשער העליון, שזה שער ניקנור, ביציאה מעזרת ישראל, לפני הירידה ב-15 מדרגות של המעבר לעזרת הנשים, שם היה שער, היה נקרא שער ניקנור, זה שער העליון. שם היו תוקעים 3 תקיעות, בדרך שיוצאים לשאוב שאיבת מים שלנו. ועוד 3 תקיעות, בדף נ"א עמוד ב' אמרנו שהתקיעות הנוספות היו מתי שעמדו במעלה העשירית, במדרגה העשירית, כי יורדים במדרגות, היו תוקעים עוד פעם 3 תקיעות. התנא של המשנה שלנו זה רבי אליעזר בן יעקב, הוא סובר שלא היו תוקעים פה את ה3 תקיעות. ומתי כן היו תוקעים 3 תקיעות נוספות? כשהיו עומדים בשער היציאה מעזרת הנשים. אז היו תוקעים עוד 3 תקיעות לשער התחתון. דיינו, כשהגיעו לקרקע הזרה, הרי תקעו והיריעו ותקעו, והיו ממשיכים בתקיעות האלה, עד שהם הגיעים לשער התחתון, אלה התקיעות האלה. יש גם באחרונים נידון, האם היו תוקעים וממשיכים לתקוע עוד ועוד תקיעות, או שפשוט היו מעריכים בתקיעות, תקיעה התורה ותקיעה בכל הדרך שהלכו בקרקע עזרת אנשים עד היציאה, שזה דבר שמאוד קשה לעשות אותו. יש אומרים שפשוט היו תוקעים ותוקעים ותוקעים עוד ועוד. בכל אופן אלה היו עוד שלוש תקיעות, ועוד שלוש תקיעות זה למילוי המים. מה פירוש למילוי המים? הכוונה אחרי שסיימו למלא את המים ממעיין השילוח, היו חוזרים לבית המקדש דרך הצד הדרומי, אחד מהשערים הדרומיים, היה נקרא שער המים. על שם זה שתמיד היו מעבירים דרכו, אחד מהסיבות שהיו תמיד מעבירים דרכו את ניסוך המים. כי היו מעבירים שם את המים, היו תוקעים עוד שלוש תקיעות. סך הכל 9 תקיעות על ניסוך המים. השער העליון, השער התחתון ובשער המים. ועוד 3 תקיעות בחג הסוכות היו תוקעים על גבי המזבח לפי רבי אליעזר בן יעקב, שהוא התנא של המשנה שלנו. מה פירוש? הרי בחג הסוכות הייתה מצווה מיוחדת בבית המקדש של זקיפת ערבות על גבי המזבח, אז היו תוקעים עוד 3 תקיעות. אם כן, היה לנו 3 תקיעות לפתיחת שערים, עוד 12 תקיעות שקשורים לחג הסוכות. עכשיו יש לנו עוד 9 תקיעות לתמיד של שחר, ו9 תקיעות לתמיד של בין הארבעים, שזה היו תוקעים כל יום, כמו שאמרנו, ועוד 9 למוספים, כי זה הרי היה חג הסוכות, יש מוסף של חג הסוכות. ועוד 3 תקיעות, מכיוון שזה ערב שבת, להבדיל טעם מן המלאכה, ועוד 3 תקיעות להבדיל בין קודש לחול. בסך הכל יש לנו 48 תקיעות, שזה כולל 21 תקיעות של כל יום, ועוד את ה-12 תקיעות של חג הסוכות, שבסך הכל יש לנו 21 ועוד 12, אנחנו עומדים ב-33 תקיעות, ואז יש לנו עוד 9 תקיעות של תפילת המוסף, בסך הכל אנחנו עומדים על 42 תקיעות, ועוד 6 תקיעות של ערב שבת, להבדיל טעם מן המלאכה ולהבדיל בין קודש לחול, סך הכל 48 תקיעות. במשנה אנחנו מפרטים, כשמדברים על תקיעה, כל תקיעה היא בפני עצמה. למשל, אם צריכים לתקוע תקיעה, תרועה ותקיעה, אז מחשבים את זה כמו 3 תקיעות, למרות שזה תמיד היה. אין דבר כזה לתקוע רק תקיעה בבית מקדש, או רק תרועה. תמיד זאת תקיעה, תרועה ותקיעה ביחד, זה סט. בכל זאת מפרטים כל אחד כתקיעה בפני עצמה, תקיעה בפני עצמה, תרועה בפני עצמה ותקיעה בפני עצמה. יש דעתו של רבי יהודה, הוא אומר שהסדרה של השלוש תקיעות זה נקרא תקיעה אחת, ולכן אצלו במקום 3 תקיעות הוא קורא לזה תקיעה אחת. יוצא שהוא תמיד, המספר שלו יצא שליש מהמספר של המשנה שלנו. למשל, על כל יום שהיה 21 תקיעות, מבחינתו זה יהיה שליש, זה יהיה רק 7 תקיעות. וכן, כשאנחנו מדברים על 48 תקיעות, מבחינתו זה לא 48 תקיעות, כי הרי תקיעה, תרועה ותקיעה, מבחינתו זה נקרא תקיעה אחת, אז יהיה בסך הכל 16 תקיעות, שזה שליש מ-48. הגמרא אומרת, מתניתין, המשנה שלנו שמפרטת תקיעה כתקיעה בנפרד, ותרועה כתקיעה בנפרד, ועוד תקיעה, ככה כל אחד מהם זה דבר נפרד, זה לא כרבי יהודה, זה לא כמו דעתו של רבי יהודה. זאת אומרת, אין ביניהם ויכוח כמה תקיעות היו תוקעים. הוויכוח הוא איך סופרים את התקיעות האלה. האם תקיעה זה 1, תרועה זה 2, ועוד תקיעה זה 3, או שתקיעה, תרועה ותקיעה זה כמו תקיעה אחת. דתניא רבי יהודה אומר, הפוחת הכי קצת תקיעות בבית המקדש, לא יפחות מ-7 תקיעות. בעצם זה 21 לחלק ל-3, זה שליש. והמוסיף לא יוסיף על 16, שזה בעצם 48 לחלק ל-3. במאי כמפלגי, למה רבי יהודה לא מחשיב כל תקיעה כאחד בפני עצמו? למה תקיעה תורה ותקיעה זה נחשב אצלו דבר אחד? רבי יהודה סבר, תקיעה תורה ותקיעה אחת היא, זה מצווה אחת. ורבנן סברי, לפי דעתם, תקיעה זה מצווה לחוד, ותרועה זה מצווה לחוד. והתקיעה האחרונה זה עוד מצווה, לכן מונים כל אחד בפני עצמו. במה בעצם הוויכוח? למה רבי יהודה סובר שתקיעה, תרועה ותקיעה זה בעצם נחשב מצווה אחת? ולמה חכמים חולקים עליו? הם דורשים את זה מהפסוקים. מה הייתה מדרבי יהודה? אמר קרא, ותקעתם תרועה. אז מה רואים מזה שכתוב ותקעתם תרועה? על מה? תרועה היינו תקיעה. אתה רואה שהתורה קוראת לתרועה לשון של תקיעה. זה אומר שזה מצווה אחת. ורבנן, מה הם דורשים מזה שכתוב ותקעתם תרועה? לתקוע תרועה? לתקוע תוקעים תקיעה? אבל אולי צריכים לכתוב ותרעתם תרועה. מה זה ותקעתם תרועה? מה הם ילמדו מזה שכתוב ותקעתם תרועה? ההוא זה בא ללמד לפשוטה לפניה ולאחריה ודעתה. זה בא ללמד שתמיד כשתוקעים תרועה, חייב להיות לפני כן תקיעה ואחר כך תקיעה. אין דבר כזה שתוקעים רק תרועה. אז זה שכתוב ותקעתם תרועה, זה אומר שלפני התרועה יש תקיעה. בהמשך הפסוק כתוב תרועה יתקעו. תרועה יתקעו. קודם תרועה אחרי זה תקיעה. זאת אומרת שגם אחרי התרועה יש תקיעה. ורבנן, מה הייתה המיו? איפה רבנן לוקחים שכל תקיעה וכל תרועה זה מצווה בפני עצמה? דכתיב, ובהקהיל את העם, תתקעו ולא תריעו. זאת אומרת שיש רק תקיעה לבד. ואם תקיעה, תרועה ותקיעה זה מצווה אחת, ואיסל כדתך תקיעה, תרועה אחת היא, איך יכול להיות? אמר רחמנה פלגה למצווה אביד ופלגה לא אביד, התורה אומרת לעשות חצי מצווה כן וחצי מצווה לא? זה שהתורה אומרת לעשות רק תקיעה ולא תרועה, זה אומר שתקיעה זה מצווה, גם אם זה בלי תרועה. אז אתה רואה שכל תקיעה זה מצווה בפני עצמה. ורבי יהודה, הוא יאמר, זה לא ראיה, כי כשיש מצווה לתקוע, אז צריכים לתקוע תקיעה, תרועה ותקיעה. אבל מה שכתוב כאן, הוא בהקהיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו, ההוא לסימן הבעל מהו דעתה. התקיעה הזאת לא באה למצווה, אלא זה באה לסימן שכולם התקהלו. ולכן, זה לא חייב להיות תקיעה, תרועה ותקיעה. כשבאים לסמן לכולם להתקהל, כדי שמשה רבנו יבוא ידבר אליהם, שם באמת אפשר תקיעה לבד, אבל כשבאים לעשות מצווה, תקיעה, אז חייבים תקיעה, תרועה ותקיעה ביחד. ורבנן, הם יענו, אמנם התקיעה הזאת סימן ההוא, זה אמנם סימן, אבל ורחמנה שווי המצווה. בפירוש זה כתוב בתורה, שיש מצווה, כשבאים לעשות את הסימן הזה, להקהיל את הקהל, צריך לתקוע. יש הרי דרכים מגוונות איך להקהיל את הקהל, גם בלי לתקוע. והתורה אומרת, כשאתה רוצה לעשות את הסימן הזה, אני מצווה לך לעשות את זה על ידי תקיעה. אז הפך להיות מצווה. אז אם כן, אתה רואה שיש מצווה לתקוע ולא להריע, בלי תרועה. אם כן, רואים מפה שתקיעה זה מצווה לחוד, ותרועה זה מצווה בפני עצמה. כמה נזלה, כמו מי מבין הדעות, הולכים דבריו עד אמר רב כהנה, אין לעשות שום הפסק בין תקיעה לבין תרועה ולא כלום. לא לעשות הפסק יותר מכדי נשימה, בין תקיעה לבין תרועה. כמו מי נאמרו הדברים האלה של רב כהנה. כמען כרבי יהודה. כיוון שלפי דעתו של רבי יהודה, תקיעה, תרועה ותקיעה זה מצווה אחת, אסור לעשות שום הפסק באמצע. שואלת הגמרא פשיטה, הרי לפי דעת חכמים, הרי תקיעה זה מצווה אחת, תרועה זה מצווה אחרת, והתקיעה שלאחר מכן זה עוד מצווה, אז בוודאי שאפשר לעשות הפסק בין הקולות. תרץ את הגמרא, יש חידוש במה שדבריו של רב כהנה, שאמר שאסור לעשות הפסק בין התקיעות, נאמרו לפי דעתו של רבי יהודה, ולא לפי דעת רבנן. מהו דתימה? היינו יכולים לטעות ולומר, שהדברים האלה נאמרו אפילו כרבנן, שלפי דעתם התקיעה והתרועה והתקיעה, כל אחת מהם זה מצווה בפני עצמה. בכל זאת אסור לעשות הפסק בין התקיעות, לא הכוונה הפסק כדי נשימה, בוודאי שהפסק כדי נשימה טוב לעשות אפילו, אבל לא לעשות הפסק ארוך מדי, כדי הזמן של כל התקיעות. אני חושב אולי שהפסק הזה יהיה אסור לעשות, ולהפוקה מדי רבי יוחנן דאמר שמותר, הייתי חושב להוציא מדבריו של רבי יוחנן, שלפי דעתו אם אדם שמע 9 תקיעות, ב-9 שעות ביום יצא. שאפשר לשמוע תקיעה, אחר כך להפסיק, אחר כך לשמוע תרועה, אחר כך להפסיק, אחר כך לשמוע עוד תקיעה, אין בזה שום בעיה. ככה דעתו של רבי יוחנן. אנחנו היינו סבורים לומר, שאולי רב כהנא חולק על רבי יוחנן, והוא סובר שאפילו אם כל אחד מהתקיעה והתורה והתקיעה הם מצווה בפני עצמה, אסור לעשות הפסק מדי גדול ביניהם. ככה היינו סבורים לומר שכך אומר רב כהנא. לכן, כמש מלן, החידוש הוא שרב כהנא מדבר רק לפי דעת רבי יהודה, שסובר שהתקיעה התורה ותקיעה זה מצווה אחת, ולכן אסור לעשות הפסק, הכוונה הפסק כדי נשימה. אבל לפי דעת חכמים, שכל אחד מהתקיעות זה מצווה בפני עצמה, מותר כן לעשות הפסק בין התקיעה לבין התרועה ובין התרועה לבין התקיעה, אפילו הפסק גדול של כדי כל התקיעות יחד. באמת ככה נפסק להלכה. שולחן ערוך, סימן תף, קוף, פי חץ, סעיף ב', שמע 9 תקיעות ב-9 שעות ביום, יצא, יצא ידי חובה. כמובן שהיום בזמננו לא שומעים 9 תקיעות, היום בזמננו כשרוצים לשמוע תקיעות בראש השנה, כאן אנחנו מדברים הרי על תקיעה בשופר, על 9 תקיעות ב-9 שעות ביום, הכוונה על תקיעת שופר בראש השנה. אנחנו תוקעים לפחות 30 תקיעות. למה? כי חז"ל דרשו, ויש כתוב, דורשים את זה דווקא מהפסוק של וביום שמחתכם, במועדכם, ותקעתם בחצוצרות, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם, דורשים שצריך לתקוע 3 פעמים, פעם אחת לשם מלכויות, שממליכים את הקדוש ברוך הוא, פעם נוספת כדי זיכרונות, שיעלה זיכרוננו לפני השם לטובה, ופעם שלישית כנגד שופרות, שעל ידי השופר עולה זיכרוננו לטובה לפני השם, אז תוקעים 3 סדרות. בנוסף, חכמים הסתפקו, האם תרועה, זה קול של הנחות, טו-טו-טו-טו, או שזה קול של יבבות, בכי, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. לכן, עושים גם שברים, שזה הנחה, וגם תרועה. עושים תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. עכשיו, יש ספק, אולי זה שניהם יחד. אולי זה גם הנחות וגם יבבות. אז לכן עושים גם תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. לכן, מעיקר הדין, צריך לשמוע 30 קולות. איך זה 30 קולות? כי כל 3 קולות הפכו את זה ל10 קולות. אני במקום תקיעה, תרועה, תקיעה, שזה 3 קולות, 3 תקיעות, עושים 10 תקיעות. עושים תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, שזה יוצא 10. ומכיוון שצריך לעשות את הסדרה הזאת 3 פעמים כנגד מלכויות, זיכרונות, שופרות, אז זה יוצא 30 תקיעות. את 30 תקיעות שאנחנו נוהגים לעשות, אפשר באמת לעשות הפסק. תקיעה, אחר כך שברים, תרועה, שומעים ששברים תרועה צריך לעשות ביחד, שברים תרועה, אחרי זה תקיעה, אחרי זה עוד פעם תקיעה, שברים, תקיעה, אפשר לעשות הפסק. ככה באמת הפסק בהלכה. לא נוהגים לעשות הפסק כמובן, אבל מעיקר הדין זה מותר. שואלת הגמרא, ואימא אחי נמי, מי אמר לך שרב כהנא באמת לא חולק על רבי יוחנן? אולי רב כהנא דיבר באמת לפי דעת חכמים, שסוברים שכל תקיעה היא מצווה בפני עצמה, תקיעה זה מצווה, תרועה זה מצווה, ועוד תקיעה זה עוד מצווה. ומה שאמר רב כהנא שאסור לעשות הפסק, באמת הכוונה שהוא חולק על רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שמע 9 תקיעות ב-9 שעות, יצא, רב כהנא סובר שהוא לא יצא. עונה הגמרא, אם כן, אם רב כהנא דיבר לכך, אז מהי ולא כלום? למה רב כהנא אומר אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום? אם הוא רוצה לומר שאסור לעשות הפסק יותר מכדי נשימה בין תקיעה לבין תרועה, אני מבין למה הוא אומר ולא כלום. כיוון שזה מצווה אחת, תקיעה, תרועה ותקיעה, אסור לעשות הפסק גדול, אסור לעשות הפסק יותר מכדי נשימה. אבל אם הוא אומר שאסור לעשות הפסק כדי כל התקיעות, אסור לעשות הפסק גדול, אסור לשמוע 9 תקיעות ב-9 שעות ביום, יכול להגיד שאסור לעשות הפסק בין תקיעה לתרועה. מה הוא אומר שלא עשה ולא כלום, אפילו לא הפסק קטן? הרי הפסק קטן מותר כן לעשות, אם זה לא מצווה אחת, תקיעה ותרועה ותקיעה. לפי דעת חכמים, בוודאי שמותר לעשות הפסק קטן. כל הבעיה זה רק לעשות הפסק גדול. אם נאמר שיש בעיה, אז כל הבעיה זה לעשות הפסק גדול. אם רב כהנא בא לומר שאסור לעשות הפסק, אפילו לפי דעת חכמים, אז אסור לעשות הפסק גדול מדי. אבל הפסק של יותר מכדי נשימה, בוודאי שמותר לעשות. וזה שאומר ולא כלום, זה אומר שלפי דעתו של רב כהנא, קודם אסור לעשות הפסק יותר מכדי נשימה, ואסור לאסור להפסיק יותר מכדי נשימה, זה רק יכול להיות לפי דעתו של רבי יהודה, שאומר שמכיוון שתקיעה, תרועה ותקיעה זה מצווה אחת, אסור לעשות הפסק באמצע. במשנה למדנו את הסדרה של התקיעות שהיו תוקעים בחג הסוכות. למדנו שהיה שלוש תקיעות בשער העליון, ואחרי זה ישר השלוש תקיעות הבאות כבר נמצאים בשער התחתון, כבר יוצאים מעזרת נשים. ואילו את התקיעות שהיו תוקעים למעלה העשירית, שלמדנו בדף נון א' במשנה, שהיו תוקעים שם גם כן, במדרגות, בין השער העליון לבין שער התחתון, היה את המדרגות של הכניסה של שער ניקנור, ובמעלה העשירית היה שם עוד שלוש תקיעות, למה את זה לא קטני? כי מתניתין המשנה שלנו, מני, לפי מי נשנתה, לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, היא שהוא צובר שלא היו תוקעים כשהיו מגיעים למעלה העשירית. דתניה, לפי דעת חכמים, היו שלוש תקיעות למעלה העשירית. רבי אליעזר בן יעקב אומר לא. לא היה שלוש תקיעות למעלה העשירית. במקום זה, היו תוקעים שלוש תקיעות על המזבח, כשהיו זוקפים את הערבות על גבי המזבח. עכשיו, הוא סובר שלא היו תוקעים במעלה העשירית, אלא גבי, כשהיו זוקפים את הערבות על גבי המזבח, אז היו תוקעים. חכמים שסוברים שכן היו תוקעים במעלה העשירית שלוש תקיעות, הם סוברים שלא היו תוקעים על גבי המזבח. האומר למעלה העשירית, לפי דעת חכמים שהיו תוקעים בזמן שעמדו במדרגה העשירית, אינו אומר שהיו תוקעים כשזוקפים את הערבות על גבי המזבח. ורבי אליעזר בן יעקב האומר שהיו תוקעים כשזוקפו את הערבות על גבי המזבח, לפי דעתו אינו אומר שהיו תוקעים למעלה העשירית, אלא חייב להיות שהיו רק 12 תקיעות לכבוד חג הסוכות. או שאתה אומר שכל ה-12 תקיעות היו לשם הניסוך המים, ואז היה שלוש תקיעות בשער העליון, שלוש תקיעות למעלה העשירית, שלוש תקיעות ביציאה מבית המקדש לשער התחתון, ועוד שלוש תקיעות כשהם מגיעים לשער המים, סך הכל 12 תקיעות, או שאתה אומר לא, היה שלוש תקיעות בשער העליון, במדרגה העשירית לא היו תקיעות, אלא שלוש תקיעות הנוספות היו בשער התחתון, ועוד שלוש תקיעות בשער המים, ושלוש תקיעות הנוספות היו בזקיפת הערבה על גבי המזבח, סך הכל 12 תקיעות. מבארת הגמרא, מה הייתה מדר רבי אליעזר בן יעקב? למה לפי דעתו לא היו תוקעים במעלה העשירית? כיוון דתקע לפתיחת שערים, כיוון שעיקר התקיעות זה שמחה שהולכים לשאוב מים לנסך על גבי המזבח, ותקנו לתקוע בשערים, שער העליון, שער התחתון, שער המים. אז אם כן, מה העניין למעלה העשירית? למה לדתקע? זה הרי לא שער, אי לאו שער הוא, אתה תוקע בשער העליון, שער התחתון, שער המים, מה העניין לתקוע במדרגה העשירית? מה יש שם? לכן, אילכך, על גבי המזבח עדיף. אתה תוקע כבר על מצווה אחרת, על זקיפת הערבות על גבי המזבח. רבנן סברי, הרי התקיעות האלה לא מיועדות למצוות ערבה. הם שמחה, בגלל שתורה אומרת, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. יש שמחה, מתי שולחים לשאוב מים לנסוך המים? כיוון נתקע למילוי המים, מה העניין לתקוע כשזוקפים את הערבה על גבי המזבח? למה לי לתקוע? ילקח, למעלה העשירית עדיף. כשאתה עומד במעלה העשירית, ביציאה משער העליון, שם תתקע את השלוש תקיעות הנוספות. המהרש"א מסביר, למה, מה מיוחד דווקא במדרגה העשירית? תתקע במדרגה התשיעית, תתקע במדרגה ה-11, מה יש במדרגה העשירית? והוא מבאר שהרי בחג הסוכות, היו אומרים אנו לקה ולקה עינינו, היה שם יוד קי, יוד ואחרי זה היי. היה 15 מדרגות ביציאה משער ניקנור, משער העליון. רצו לחלק בין היוד לבין ההי, יוד זה בערך מספרי גימטריה של 10, והי זה ערך מספרי של 5. אז היו 10, מחלקים את ה-15 מדרגות, 10 ועוד 5, לכן תקעו במעלה העשירית. טוב, אם כן, הסברנו קודם כל את דבריו של רבי יהודה שאומר שתקיעה תרועה ותקיעה זה מצווה אחת. הסברנו גם כן את מתי היו תוקעים את השלוש תקיעות, האם במעלה העשירית או על גבי המזבח. ועכשיו בעצם אנחנו עוברים לנושא של מוספים. אמרנו שבזמן המוספים היו תוקעים 9 תקיעות. הרי שיר שהיו שרים הלוויים בזמן הקרבת המוספים. והיו תוקעים 9 תקיעות בזמן המוספים. בקיעת הרב אחא בר חנינא, כשרב אחא בר חנינא הגיע מדרום, מהדרום, הייתי מתנית בידי, הוא הביא איתו ברייתא. לעניין הזה של תקיעה שהיו תוקעים בזמן המוספים. הרי מוסף יש בשבת, יש בראש חודש, יש בחגים. יכול להיות שיצא שבת וראש חודש ביחד. אז יש שתי מוספים, גם של שבת וגם של ראש חודש. אז מה, אז אתה תתקע על כל מוסף ומוסף, או שתתקע פעם אחת על כל המוספים? יכול להיות, הרי ראש השנה הוא גם ראש חודש. ראש השנה זה באלף תשרי, אז זה בעצם גם ראש חודש. אז יש לך גם כן שתי מוספים, גם של ראש חודש וגם של ראש השנה. אז מה, אז אתה תתקע על כל מוסף ומוסף בפני עצמו, או שתתקע על כל המוספים, את התשע תקיעות של המוספים. אז הוא בא לחדש, שתוקעים על כל מוסף ומוסף. כמובן שהגמרא בהמשך, בכל מקרה, הגמרא בהמשך דוחה את דבריו לגמרי, שבאמת היו תוקעים 9 תקיעות על כל המוספים. לא היו תוקעים על כל מוסף ומוסף 9 תקיעות בנפרד. אבל הוא בכל אופן בא, הביא ברייתא. הגמרא תדחה את הברייתא ותבאר את זה בצורה אחרת. בכל אופן הוא למד ברייתא, שהברייתא דורשת מהפסוק, שעל כל מוסף ומוסף היו תוקעים 9 תקיעות. הפסוק אומר, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות. שאין תלמוד לומר יתקעו בחצוצרות. מספיק שיהיה כתוב, ובני אהרון הכהנים בחצוצרות. מה הם יעשו בחצוצרות? אני יודע מה הם יעשו. שכבר נאמר, ותקע אתם בחצוצרות, על עולותיכם ועל זבחי שלמכם. ומה תלמוד לומר יתקעו? המילה הזאת מיותרת. מה זה בא ללמד? אז במסקנה הגמרא אומרת, שזה בא ללמד שיעשו תקיעות ארוכות יותר, מתי שיש כמה מוספים. או לפי דעה אחרת, שיביאו עוד חצוצרות ועוד כהנים שיתקעו. אבל בא רב אחא בר חנינא לדרוש, הכל לפי המוספים תוקעים. הכוונה שאם יש לך מוסף אחד תוקעים 9 תקיעות, אם יש לך שני מוספים תתקע 18 תקיעות. וכן על זה הדרך. הוא תני לה, רב אחא בר חנינא, הוא זה ששנה את הברייתא והוא גם פירש אותה. הוא אמר לה לומר שתוקעין על כל מוסף ומוסף ביום שיש שני קורבנות מוסף. למשל שבת בתוך חג הסוכות, אז היו מקריבים קורבן מוסף של שבת, והיו שרים שיר של שבת, ותוקעים 9 תקיעות בזמן של השיר. וכן מוסף של חג הסוכות, היו אומרים שיר של חג הסוכות, ותוקעים 9 תקיעות בזמן של השיר של מוסף של חג הסוכות. בשיעור הבא בעזרת השם, בדף נ"ה, נראה שהגמרא דוחה את דבריו, אבל בכל אופן כאן הגמרא מנסה לדחות את דבריו, בסופו של דבר הגמרא מתרצת, ועוד ניסיון של דחייה, והגמרא מתרצת, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרנו, דבריו נדחים לגמרי. מקשה הגמרא על רב אחא, איך אתה אומר שהיו תוקעים על כל מוסף 9 תקיעות? תנן, במשנה שלנו כתוב, ערב שבת שבתוך החג, היו שם הכי הרבה תקיעות. כמה? 48 תקיעות. ואם איתה, אם דבריו של רב אחא נכונים, שהיו תוקעים על כל מוסף ומוסף, אז לתני שבת שבתוך החג, יש לי יום אחד שהיה יוצא כל שנה של חג סוכות, שיוצא שבת, או ביום טוב ראשון, או בימי חול המועד, שבת, בחג הסוכות, הרי חג סוכות זה שבוע, חייב להיות שאחד מהימים זה שבת. וביום הזה, משכחת ל-51 תקיעות, איך 51? אני אגיד לך איך. כל יום יש 21 תקיעות. פתיחת שערים, תמיד של שחר, תמיד שבין הארבעים. אחרי זה יש לנו עוד 18 של מוספים. 9 של שבת ו9 של סוכות. סך הכל, 21 ועוד 18, 39. ועוד 12 תקיעות של חג הסוכות. מילוי המים, זקיפת הערבה. זה יוצא 51. במשנה כתוב שהכי הרבה היה 48. למה חייבים לומר שתקעו רק על המוסף אחד? אז יוצא שהיה רק 43 תקיעות בשבת כזאת. אז אם כן, קשה על רב אחא שאמר שתוקעים על כל מוסף ומוסף. אז הגמרא דוחה, אמר רבי זיירא, יכול להיות עדיין שכן תוקעים על כל מוסף ומוסף. אז אתה שואל איך לא הגיעו ליותר מ-48 תקיעות? אמר רבי זרע, לפי שאין תוקעין לפתיחת שערים בשבת. שבשבת, את השלוש תקיעות הראשונות שתוקעים כל יום, בפתיחת השערים, זה סך הכל סימן, כמו שרש"י מביא, שישמעו ויבואו למעמדם ולדוכנם, זה רק מדרבנם וזה לא דוחה שבת. יש לך 51, פחות 3 של פתיחת שערים, 48. שאלת הגמרא, אמר רבא, מן הדלוחש לקמחא? מי הוא זה שכשהוא תוכן, הוא לא בודק אם הוא תוכן קמח, או שהוא תוכן דברים אחרים. איך ייתכן שלא היה בשבת שלוש תקיעות של פתיחת שערים? חד הזה בכל יום תנן. הרי במשנה כתוב שהיה 21 תקיעות בכל יום, שלוש תקיעות זה היה לפתיחת שערים. זה כולל גם שבת. ועוד, אי נמי כעדד אין ינהו. גם אם תרצה לומר, בסדר, אין שלוש תקיעות לפתיחת שערים בשבת שבחג הסוכות. אז כמה תקיעות יש? במקום 51 יש רק 48. עדיין קשה, למה לקחו דוגמה למצוא את הזמן שיש הכי הרבה תקיעות בבית המקדש? ערב שבת שבתוך החג. לתני שבת שבתוך החג היו שם 48, אז יש לך שני חידושים. לשבת מדי תרתי, איזה שני חידושים? חידוש ראשון שבת מינה, דרבי אליעזר בן יעקב, שבמדרגה העשירית לא היו תוקעים, כמו שהמשנה שם הפרט, משנה שלנו מפרטת, ושבת מינה, דרבי אחא בר חנינא, שהוא אומר שתוקעים על כל מוסף ומוסף, אז למה אתה לא לקח את הדוגמה הזאת? אלא, מה הסיבה שלא לקחו דוגמה במשנה שבת שבתוך החג, אם נכונים דבריו של רב אחא בר חנינא, שתוקעים על כל מוסף ומוסף? התשובה היא, מכיוון שזה לא היום שיש בו הכי הרבה תקיעות, אין אפילו 48 תקיעות בשבת שבתוך החג, לפי שאין תוקעין למילוי המים בשבת. כל התקיעות שהיו תוקעים לכבוד חג הסוכות, לשאיבת המים ולזקיפת הערבה על גבי המזבח, לא היו תוקעים את זה בשבת. אז אם כן יש לך 12 תקיעות פחות, לבת צרי טובה, אז חסר 12 תקיעות, סך הכל יש 39 תקיעות, אפילו לפי רב אחא. לכן, לא לקחו את הדוגמה הזאת במשנה, כי במשנה לקחו את הדוגמה של ה-48 תקיעות, שיש הכי הרבה תקיעות. שואלת הגמרא, אם נכונים דבריו של רב אחא, שכשיש כמה מוספים, תוקעים על כל מוסף ומוסף 9 תקיעות, ולתני נמי, ראש השנה, שראש השנה יוצא באלף תשרי, שהוא גם ראש חודש, אז יש גם מוסף של ראש חודש וגם מוסף של ראש השנה, שחל להיות בשבת, שאז יש לך מוסף גם של שבת, אז יש לך שלושה מוספים, דאיקא תלת המוספים, מוסף דראש השנה, מוסף דראש חודש, מוסף דשבת, היו תוקעים 21 שבכל יום, ועוד 27 תקיעות על השלושה מוספים, אז כבר יש לך 48 תקיעות, למה לא לקחו את הדוגמה הזאת? עונה הגמרא, קודם כל הגמרא בהמשך מתרצת של במשנה לקחו רק דוגמאות של דבר שיכול לצאת כל שנה, ושיצא ערב שבת, שיצא שבת ראש שנה זה לא כל שנה, לכן זה לא כתבו את זה במשנה, אבל הגמרא מתרצת עוד תירוץ, כי ערב שבת שבתוך החג הצטריך עלי, נכון יש לי אפשרות לקחת שתי דוגמאות, מתי יוצא 48 תקיעות, אבל אנחנו בוחרים מבין שתי הדוגמאות את הדוגמה של ערב שבת שבתוך החג, כי יש לי פה חידוש. לשמיעינן כדרבי אליעזר בן יעקב, שלא היו תוקעים גם למעלה העשירית וגם על גבי המזבח, אלא לפי דעתו תקעו רק על גבי המזבח ובמעלה העשירית לא היו תוקעים. ולכן העדיפו את הדוגמה הזאת, שואת הגמרא בסדר, תכתוב את הדוגמה הזאת, מי מפריע לך? אבל תכתוב גם שבת שחל, ראש שנה שחל בשבת. אתו מיקה אמר לתנאה ולא לתנאה, וכי אמרתי לך תשנה את הדוגמה של ראש שנה שחל בשבת, ואל תשנה את הדוגמה של ערב שבת שבתוך חג הסוכות, לתנאה ולתנאה, תיקח את שתי הדוגמאות. עונה הגמרא נכון, באמת אפשר לכתוב את הדוגמה השנייה גם כן, רק תנא ושיער, התנא של המשנה לא לקח את כל הדוגמאות, הוא הביא לך דוגמה אחת, של פעם שיוצא 48 תקיעות בבית המקדש, יכול להיות באמת שיש עוד כמה פעמים שיכול להיות 48 תקיעות במקדש. שאלת הגמרא, אין דרך התנא לשער רק דוגמה אחת, כי אם זה הדוגמה היחידה שהוא השאיר, אז הוא היה כבר מביא גם את הדוגמה הזאת. אלא אם הוא השאיר את הדוגמה, זה אומר שיש עוד מקרה שהוא השאיר והוא לא כתב. אז מה השאיר? איזה עוד דוגמה הוא שיער? דהי שיער, שאז תאמר שהוא שיער את הדוגמה של ערב שבת, של ראש שנה שחל בשבת. עונה הגמרא, שיער ערב הפסח. כל ערב פסח. היו הרי תוקעים בזמן הקרבת קורבן פסח. במסכת פסחים דף סמך דלת כתוב, שהפסח היו שוחטים אותו, את הקורבן פסח, בשלוש קבוצות. וכל קבוצה היו אומרים את ההלל בשעת הקרבת קורבן הפסח שלוש פעמים. ועל כל פעם היו תוקעים בשופר. היו תוקעים על כל פעם ופעם שלוש תקיעות. ואם כן, יש לך שלוש תקיעות כל הלל והלל, ויש שלוש פעמים שומרים את ההלל על כל קבוצה, אז אם כן יש לך 9 תקיעות על כל קבוצה, ויש שלוש קבוצות, אז זה 3 כפול 9, יש לך 27 תקיעות, רק על ערב פסח, ועוד 21 תקיעות של כל יום, אז סך הכל יש לך 48 תקיעות, אז אם כן, יש פה שלוש דוגמאות ששיערו במשנה, זאת אומרת יש פה במשנה אפשרות לשלוש דוגמאות, יש את הדוגמה שכתוב באמת במשנה, ערב שבת שבתוך החג, שהיו תוקעים 48 תקיעות, יש את הדוגמה השנייה של ראש השנה שחל בשבת, שהיו תוקעים 48 תקיעות, ויש דוגמה שלישית של ערב פסח, כל ערב פסח שהיו תוקעים בו 48 תקיעות, ואם כן אין קושיה על רבך בר חנינה, באמת יכול להיות שתוקעים על כל מוסף ומוסף, אז אתה שואל אותי למה לא כתוב ראש השנה שחל בשבת? שיש שם 3 מוספים, אז זה יוצא 27 תקיעות, כי לא כתבו את כל הדוגמאות. אומרת הגמרא, מה לא כתבו את כל הדוגמאות? למה? כי הוא שיער ערב פסח? אם מישהו מערב פסח, לאו שיעורה הוא. זה לא נקרא שהוא החסיר פה דוגמה אחת. כי הוא סובר שבערב פסח לא היו תוקעים בכלל 48 תקיעות. התנא של המשנה שלנו. דאמני רבי יהודה היא. התנא של המשנה שלנו הוא כמו התנא של המשנה סובר כמו דעתו של רבי יהודה. דאמר, מימיהם של כת שלישית לא הגיע לאהבתי כי ישמע השם, מפני שהיו עמם מועטים. מה הפירוש? אמנם היו שוחטים את הקורבן פסח שלוש קבוצות, והיו בכל קבוצה אומרים את ההלל. בקבוצה הראשונה היו אומרים 3 פעמים את ההלל, בקבוצה השנייה היו אומרים 3 פעמים את ההלל, ולכן היו תוקעים על כל קבוצה 9 פעמים, 3 פעמים על כל הלל והלל. אבל בקבוצה השלישית היו כל כך קצת אנשים שהתחילו לשחוט את הקורבנות פסח שלהם, והתחילו להגיד הלל, עוד לא הגיעו לאהבתי כי ישמע השם את קולי, שזו תחילת ההלל, כבר סיימו את כל הקורבנות פסח של כולם, של הקבוצה השלישית, כי הקבוצה השלישית היו כזה ציבור קטן, אז תקעו בשופר בקושי פעם, בסך הכל, רק פעם, קראו את ההלל פעם אחת, והיו תוקעים רק 3 פעמים בלבד, לא היה 9 פעמים, כי לא היה עוד פעמיים של קריאת הלל. אם כן יוצא, שבמקום שיתקעו בשופר 27 פעמים, אז תקעו בסך הכל 21 פעם. 9 ועוד 9 ועוד 3. אז זה לא יוצא 48 תקיעות. שואלת הגמרא, מה כמו רבי יהודה? הרי רבי יהודה סובר שתקיעה תורה ותקיעה זה נחשב מצווה אחת. במשנה שלנו כתוב שזה כל תקיעה זה בפני עצמה, ולכן הגענו ל-21 תקיעות או ל-48 תקיעות. ואמרת רישא דלא כרבי יהודה, כי לפי רבי יהודה זה היה צריך להיות אין פוחתים משבע תקיעות ואין מוסיפים על 16 תקיעות, כי לפי דעתו תקיעה תורה ותקיעה זה מצווה אחת. דוחה הגמרא ודילמה, אי תנא, התנא של המשנה שלנו זה לא רבי יהודה, רק התנא סובר, סבר לה כבתי בחדה ופליג עלי בחדה. הוא סובר כמו רבי יהודה בדבר אחד, שהקבוצה השלישית שהקריבו קורבן פסח היו מועטים ולכן היו תוקעים רק 3 פעמים ולא 9. ומצד שני הוא חולק על רבי יהודה שאמר שתקיעה תורה ותקיעה זה מצווה אחת, אלא הוא סובר שזה 3 מצוות. אבל אם כן יוצא שהסיבה למה לא כתבו ערב פסח במשנה שיש שם 48 תקיעות, כי באמת אין 48 תקיעות, אז אם כן נשאלת השאלה למה לא כתבו במשנה ראש השנה שחל בשבת, שיש 48 תקיעות, למה? 21 שבכל יום ועוד 27 של השלוש מוספים. אז מה תגיד? תנא ושיער, השאירו את הדוגמה הזאת, לקחו דוגמה אחת של ערב שבת שבתוך החג, ולא לקחו את הדוגמה של ראש שנה שחל בשבת. לא יכול להיות שהוא שיער רק את זה. מה ישיער דעי שיער? למה ישיער דעי שיער? אומרת הגמרא, שיער ערב הפסח שחל להיות בערב שבת. מה אמרת? שהחסירו בערב פסח, לפי רבי יהודה, שש תקיעות, במקום שיהיה תשע תקיעות, אם יחזרו על ההלל שלוש פעמים, ועל כל פעם יעשו שלוש תקיעות, אז יהיה תשע תקיעות. אז פה, בקבוצה השלישית, אמרו הלל רק פעם, אחת אז היה רק שלוש תקיעות, והחסירו שש תקיעות מתוך התשע. בסדר, אז בוא נאמר שמדובר ערב שבת, ערב פסח ביחד, ערב פסח שחל להיות בערב שבת, הפיק שיט והאיל שיט, אתה מוריד את השתי, את הפעמיים שלוש תקיעות, שזה סך הכל שש תקיעות, מהקבוצה השלישית, שלא תקעו לפי רבי יהודה, אבל במקום זה יש לך את השש תקיעות שתוקעים כל ערב שבת, להבדיל בין קודש לחול ולבטל טעם ממלאכה, אז אם כן יש לך 48 תקיעות. אז אם כן, זה לא קושייה על רב אחא בר חנינא, למה לא כתוב במשנה ראש שנה שחל בשבת? לא כתוב עוד דוגמה גם, גם לא כתוב ערב פסח שחל בערב שבת. מכאן עד סוף השיעור, שזה תשע שורות לפני סוף העמוד, הגמרא עוצרת את הדיון בדבריו של רב אחא בר חנינא, כרגע הדברים שלו לא נדחו, והגמרא עוברת לדיון בנושא אחר. בשיעור הבא, אנחנו נראה שהגמרא דחתה לגמרי את דבריו, באמת אנחנו לא סוברים שאומרים תוקים תשע תקיעות על כל מוסף ומוסף. כאן הגמרא עוברת לדון בדברי המשנה. במשנה למדנו שבכל יום היו תוקים בבית המקדש לפחות 21 תקיעות, והכי הרבה תקיעות שהיה בבית המקדש זה היה 48 תקיעות. וביארנו פה במשנה עצמה את המסקנה של הגמרא, שזה הכוונה כל שנה ושנה. זאת אומרת, אם יכול להיות שנים מסוימות שיהיה לך יום שיהיו בו יותר תקיעות מ-48 תקיעות, אבל שנה רגילה, יש 48 תקיעות, זה הכי הרבה. למדנו במשנה, ואין מוסיפין על 48 תקיעות. וכאן הגמרא מיד שואלת, ולא, וכי לא יכולה להיות מציאות שנה אחת, שיהיה יום שיתקעו יותר מ-48 תקיעות, והאיקה יכולה להיות שנה כזאת, אם יחול ערב הפסח, שחל להיות בשבת. אם ערב פסח יחול בשבת, אז על שבת תוקעים 21 תקיעות של כל יום, ועוד 9 תקיעות של מוסף, סך הכל 30 תקיעות. עכשיו, זה שזה ערב פסח, דהי לרבי יהודה שסובר שעל הקבוצה הראשונה והשנייה תקעו 9 תקיעות כי היה 3 פעמים הלל, והקבוצה השלישית היה רק פעם אחת הלל, לכן תקעו רק 3 תקיעות. אז סך הכל כמה תקיעות יש לנו על ערב פסח? 21. היה לנו 30 של שבת ועוד 21 של ערב פסח, סך הכל יש 51 תקיעות. והיא לרבנן, שהם סוברים שגם הקבוצה השלישית תקעו 9 תקיעות, כי אמרו את הלל 3 פעמים. אז אם כן יש לך 27 תקיעות רק על ערב פסח, ועוד 30 תקיעות על שבת, אז 57 תקיעות יש לך. עונה הגמרא, כי קטן, אם ידידי הייתי בכל שנה. זה התירוץ במסקנה גם כן. המשנה מדברת רק על כאלה מקרים שקורים כל שנה ושנה, שהכי הרבה תקיעות, בשנה רגילה זה 48 תקיעות, אבל זה שערב פסח שחל להיות בשבת, דלתי בכל שנה ושנה. זה לא מצוי כל שנה, וזה לא קטן, את זה המשנה לא כותבת. שואלת הגמרא, המשנה מדברת רק על כזה מקרה, רק על כזאת דוגמה שיכולה להיות כל שנה? הרי על איזה מקרה המשנה דיברה? הכי קצת זה 21 תקיעות, והכי הרבה זה 48. מתי יש 48? כשערב שבת חל בחג הסוכות. זה יכול להיות כל שנה? עתו ערב שבת שבתוך החג מיתה בכל שנה? אז מה תגיד בוודאי? כי הרי חג סוכות זה שבוע. חייב להיות שבתוך השבוע אז יהיה לך את כל הימים של השבוע. אבל צריך לדעת שערב שבת שבתוך החג, הכוונה ימי חול המועד. כי אם חל ערב שבת ביום טוב ראשון של חג הסוכות, לא יהיה לך 48 תקיעות. למה לא יהיה לך 48 תקיעות? איך אתה מגיע ל-48 תקיעות כשיוצא לך ערב שבת שבתוך החג? יש לי 21 של כל יום, ועוד 9 תקיעות של מוסף של החג, סך הכל 30 תקיעות. תוסיף עוד 12 תקיעות, של שאיבת מים לניסוך המים ולגבי המזבח, על הערבה לגבי המזבח של חג הסוכות, ועוד 6 תקיעות של ערב שבת, להבטיל טעם ממלאכה ולהבדיל בין קודש לחול, סך הכל 48. אם זה יוצא יום טוב ראשון, לא היו תוקים את התקיעות של ניסוך המים. זה לא היה שאיבת המים לא היו שואבים ביום טוב, זה לא היה דוחה יום טוב. אז אם כן, השמחת בית השואיבה הרי לא תהיה, לא דוחה יום טוב, אז לא היו תוקעים את התקיעות של ניסוך המים. אז חסר לך את התקיעות האלה, אז אין לך 48. למה מדובר פה? שחל ערב שבת בימי חול המועד. לא חייב להיות שזה יצא כל שנה, יכול להיות שנה שיצא ערב שבת ביום טוב ראשון, ואז לא לך 48 תקיעות. ויחידה מכגון שחל יום טוב ראשון בערב שבת, ואם כן, הערב שבת הבא יצא לך כבר שמיני עצרת, אז לא תוקעים את התקיעות של ניסוך המים. זו שאלה טובה. כי באמת יוצא שהדוגמה שהמשנה דיברה עליה לא חייב להיות שתצא כל שנה. עונה הגמרא, זה חייב להיות שזה ככה יצא בגלל סיבה אחרת. לא, חכמי ישראל דאגו שאף פעם לא יהיה כזה מקרה שיחול ערב שבת ביום טוב ראשון של חג הסוכות. לא יכול להיות. זאת לא בגלל, לא בגלל סוכות, אלא בגלל יום הכיפורים. מה הפירוש? כי מקליינן יום ראשון בערב שבת, שחכמים רואים שיום טוב ראשון של חג הסוכות אמור לצאת ערב שבת, מדחה דחין אלי. דוחים את ראש חודש תשרי ביום. זאת אומרת, במקום שחודש אלול יהיה 29 יום, הוא יהיה 30 יום. ואז ראש חודש תשרי יצא יום אחד אחר כך. א' תשרי יצא יום אחד אחר כך. למה? מה אכפת לך שיצא ערב שבת ביום טוב? מה היא טעמה? התשובה היא, הבעיה היא לא בגלל יום טוב סוכות, הבעיה היא בגלל יום כיפור. כיוון דאיק ליום טוב ראשון של חג, להיות בערב שבת, מתי יוצא יום הכיפורים? אימת אבי, בחד ושבת. זה חייב לצאת שיום כיפור יהיה ביום ראשון. ואז יוצא, יש שבת, זה ת' תשרי, ואחרי זה יום הכיפורים יוצא ביום ראשון. אז יש לך יומיים שצריך לשבות בהם ממלאכה. שבת ויום כיפור. שזה שני ימים שאסור לעשות בהם מלאכות, אפילו לא מלאכות של אוכל נפש, כלום. זה ימים שכמו, יום כיפור זה כמו שבת. וחכמים דואגים שלא יהיה דבר כזה, שבת ויום כיפור יחד. אם חל יום כיפור להיות ביום שישי או ביום ראשון, משנים את התאריך, דואגים שזה לא יהיה. עושים, נאמר, במקום 29 ימים חודש אלול, יעשו את חודש אלול 30 יום. ובמסכת ראש השנה הגמרא מבארת שתי סיבות למה, שם בדף חף עמוד א', או כדי שמכינים אוכל למוצאי יום הכיפורים, שזה לא יתקלקל. לא היה להם מקררים או מקפיאים או דברים לשמור את האוכל, שזה לא יתקלקל. או שנזכה כולנו לחיים ארוכים, אם יש איזה אחד שנפטר, לא יישאר יומיים בלי קבורה. אז אם כן, לא יכול להיות שיצא יום כיפור ושבת יום אחרי יום. עכשיו, אם יוצא יום כיפור ביום ראשון, אז יום כיפור יוצא ביוד תשרי, ואז יוד א' תשרי זה יום שני, כן? יוד תשרי זה יום ראשון, אז יוד א' תשרי יהיה יום שני, יוד ב' תשרי יהיה יום שלישי, יוד ג' תשרי יהיה יום רביעי, י"ד תשרי יצא ביום חמישי, ואז ט"ו תשרי, שזה יום טוב ראשון של חג הסוכות, יוצא בערב שבת. רק אם יום כיפור יצא ביום ראשון, יוצא שיום טוב ראשון של חג הסוכות יוצא בערב שבת. חכמים דאגו שאף פעם לא יהיה דבר כזה, שיום טוב ראשון של חג הסוכות יהיה בערב שבת. לא בגלל שיש לנו בעיה עם זה שיום טוב ראשון יוצא בערב שבת, אלא בגלל שיש לנו בעיה ש... אם יוצא יום טוב ראשון בערב שבת, זה אומר שביום ראשון היה יום כיפור, וזה אנחנו לא רוצים שיהיה. אלכך דחין עלי, לכן אנחנו דוחים את חודש אלול, עושים אותו יום נוסף, שיהיה למד אלול, ואז יוצא ראש חודש תשרי יום אחד אחר כך, א' תשרי, וככה יוצא שהכל נדחה ביום. יום כיפור נדחה ביום, ואז יוצא יום כיפור ביום שני, ויום טוב ראשון יוצא של חג סוכות יוצא בשבת. שואלת הגמרא, ומי דחין עלי? מה, וכי תמיד כשיצא לך יום כיפור אחרי, יום ראשון, אתה דוחה את ראש חודש תשרי ביום, כדי שיום כיפור יצא לך ביום שני? והתנן הרי למדנו, חלבי שבת קרבין ביום הכיפורים. זאת אומרת, ההלכה היא בבית מקדש, שכשמקריבים קורבנות, צריך להקריב את הקורבן ביום. זאת אומרת, אם יש לך קורבן תמיד של שבת, קורבן מוסף של שבת, אתה צריך להקריב אותו ביום שבת, בבוקר. זורק את הדם והכל. עכשיו, יש הכתרת האימורים והעיוורים, הרי קורבן תמיד מקריבים את כולו על גבי המזבח, זה קורבן עולה. הקרבת העיוורים של הקורבן, אפשר להקריב גם בלילה שלאחר מכן. זאת אומרת, הקורבנות של שבת, אפשר להקריב את העיוורים במוצאי שבת. ואם במוצאי שבת יוצא יום כיפור, אני יכול את העיוורים של הקורבן של שבת להקריב ביום כיפור. זה נקרא חלבי שבת קריבים ביום הכיפורים. רגע, מוצאי שבת שיהיה יום כיפור? אתה אמרת שזה לא יכול להיות. שידחו ביום אחד את ראש חודש תשרי כדי שזה לא יצא, כי אז יש לך שבת ומיד אחרי זה כיפור. קודם כל אתה רואה מפה ראייה שכן יכול להיות שזה יוצא. אם לא מספיק לך הראייה הזאת, אני אביא לך עוד ראייה שזה יכול להיות, שיום כיפור יצא ביום ראשון. ואמר רבי זעירא, אני רוצה לספר לכם, כי אבינן בעיריו בבבל, אני הייתי בישיבה של רב בבבל, זכיתי להיות שם. שם בבית מדרש, אני רוצה לספר לכם מה אמרו, הווה אמרי, הדתניא, הברייתא אומרת, יום הכיפורים שחל להיות ערב שבת. זאת אומרת, יכול להיות יום כיפור שיחול בערב שבת, למרות שיוצא בעצם שאז יש לך יום כיפור ואחרי זה שבת, זה עוד פעם יומיים קדוש, אותו קדושה, כמעט. יום הכיפורים שחל להיות ערב שבת, אז קודם כל זה יכול לצאת, שיהיה יום כיפור ואחרי זה שבת. אז במקרה שזה היה יוצא ככה, לא היו תוקעים. לא היו תוקעים בשופר. מה זה התקיעה? שהיו תוקעים בשביל להבטיל את העם ממלאכה, ובשביל להבדיל בין קודש לחול, אבל אם זה ערב שבת היה יום כיפור, אז אין עניין פה להבטיל טעם ממלאכה, כי אנשים כבר בטלים ממלאכתם. המלאכה שאסורה ביום הכיפורים זה אותה מלאכה שאסורה בשבת. ואם חל יום הכיפורים במוצאי שבת, אומרת הברייתא, זאת אומרת קודם כל אומרת הברייתא שיכול להיות יום הכיפורים שיוצא במוצאי שבת, ובשביל זה הבאנו את כל הדבר הזה. אתה רואה שיכול להיות שיוצא יום הכיפורים במוצאי שבת. בכל אופן, מה זה ההלכה? לא היו מבדילים. אפילו לא את ההבדלה שעושים משבת ליום טוב. אם יש לך מוצאי שבת יום טוב, אתה עושה מבדיל בין קודש לקודש. היה כנז מה שנקרא. אתה לא עושה את זה אם יש לך במוצאי שבת יום הכיפורים. אתה לא אפילו מבדיל בין קודש לקודש, כי יום הכיפורים, הקדושה שלו חמורה כמו שבת. אין פה איזה הבדלה בין סוג אחד של קודש לסוג אחר של קודש. אני הייתי סבור, כשהייתי בבבל, דברי הכל היא. זאת אומרת, החלק הראשון, שיום הכיפורים שחל בערב שבת, הקדושה שלו הייתה אותה קדושה כמו שבת, לכן לא היו תוקעים להבדיל ממלאכה. הייתי סבור שזה דברי הכל, שכולם יודעים שיום הכיפורים ושבת זה אותה קדושה. כי סליקת לאטם, כשעליתי לארץ ישראל, השכחתי לרבי יהודה, שהיה בריידי רבי שמעון, שהיה בן פזי. בכל אופן, מה הוא אמר? דעתי וכמה, זה רק לפי דעתו של רבי עקיבא היא. יש ויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל. האם שבת ויום הכיפורים זה אותה הקדושה? סתם ככה, יש כאן משהו מאוד מרגש. כולם רגילים לומר שהיום הכי קדוש בשנה, מה זה? יום הכיפורים כמובן. אבל האמת היא, שפה אנחנו רואים שזה לא מדויק, זה רק לפי דעה אחת. אפילו לפי הדעה הזאת, לא שיום הכיפורים היום הכי קדוש בשנה. יום הכיפורים ושבת, שניהם יחד הימים הכי קדושים בשנה. זאת אומרת ששבת יש לה קדושה כמו יום הכיפורים, או יותר מיום הכיפורים. יש ויכוח. לפי דעתו של רבי עקיבא, קדושת שבת, וקדושת יום הכיפורים היא אותה קדושה. ולכן, במה זה בא לידי ביטוי? קודם כל זה מאוד מרגש. זה מאוד מרגש. אנחנו כל כך מתרגשים ביום הכיפורים שהוא יום קדוש, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו יום קדוש כזה כל שבוע, בשבת. לדעת להבין מה זה שבת. אבל נוסף לזה, זה בא לידי ביטוי לעניין קורבנות. אם יש לי קורבנות שהקרבתי בשבת, קורבן תמיד, קורבן מוסף, ולא הכתרתי את האיברים עדיין לגבי המזבח, אני יכול להכתיר את זה בלילה שלאחר מכן, בדרך כלל זה מוצאי שבת, אבל אם חל יום הכיפורי במוצאי שבת, אומר רבי עקיבא, אתה לא יכול להכתיר את האימורים אז, כי מוצאי שבת זה יום כיפור, הקדושה של יום כיפורים היא חמורה, אתה לא יכול לדחות את הקדושה של יום הכיפורים, ולהקריב בה את האימורים של, יום, של שבת. לעומת זאת, לפי דעתו של רבי ישמעאל, אפשר כן, כי הקדושה של שבת חמורה יותר מיום הכיפורים. אני מבין, זה לתפוס מה מדובר, איזה קדושה יש בשבת, יותר קדושה מיום הכיפורים. ובמה זה בא לידי ביטוי? שאם יש לי איברים של קורבנות של שבת, אני יכול להקטיר אותם לגבי המזבח ביום הכיפורים, בליל יום הכיפורים. בכל אופן טוב, זה שכתוב שאני, שיש חומרה גדולה יותר, ששבת ויום הכיפורים, יום הכיפורים הוא חמור, ולכן יש לו קדושה כמו שבת, זה רק לפי דעתו של רבי עקיבא, ולכן מכיוון שיום הכיפורים ושבת זה אותה קדושה, לכן אין עניין פה לעשות הבדלה בין קודש לקודש, במוצאי שבת ליום הכיפורים, ואין לי עניין כשהיה יום הכיפורים ועכשיו נכנסת שבת, לסמן ולרמז שעכשיו מגיעה קדושה חמורה יותר, כי יום הכיפורים ושבת זה אותה קדושה, וזה לפי דעת, רק לפי דעתו של רבי עקיבא. אבל בכל אופן, מה שמספר לנו פה רבי זיירא ומהברייתא שהוא הביא, אנחנו רואים שיכול להיות יום הכיפורים ביום ראשון. הרי אתה אמרת שחכמים דאגו שזה אף פעם לא יקרה. כאן אתה רואה שזה כן יכול לקרות. יש לי פה שתי ראיות שזה יכול לקרות. אומרת הגמרא, נכון, זה יכול לקרות, אבל רק לפי דעת אחרים. מה זה דעת אחרים? זאת הגמרא לא קשיא. מה שאמרנו שיום הכיפורים לא חל אף פעם בערב שבת, ויום הכיפורים לא יכול אף פעם ביום ראשון, זה לפי דעת רבנן. שלפי דעת רבנן, יש לבית דין כוח להחליט מתי יהיה ראש חודש. בגלל כל מיני שיקולים, הם יכולים לקבוע שהיום לא יהיה ראש חודש. אפילו שיש עדים שבאים להעיד על קידוש החודש, הרי מה זה בעצם ראש חודש? זו, הרי כל, מה זה בעצם ראש חודש? כל פעם הלבנה בתחילת החודש היא קטנה, גודלת, ואז סוף החודש היא נהיית קטנה עד שהיא נעלמת לגמרי, ואז מגיע החודש הבא, יש מולד הלבנה מחדש. כשמגיעים עדים ומעידים שראינו את מולד הלבנה, הם מעידים בבית הדין, בית דין אומרים, החודש מקודש, היום ראש חודש. כי ראו את מולד הלבנה אתמול בלילה. יכולים בית דין לומר לעדים, אל תבואו להעיד היום. לא, אנחנו לא רוצים לעשות היום ראש חודש, רוצים לעשות ראש חודש מחר. ויש כוח, כמו שמובא בהרחבה במסכת ראש השנה, יש כוח לבית דין לעבר את החודשים, להגיד אני לא רוצה, אני רוצה שחודש אלול יהיה 30 יום. למה? כי אני לא רוצה שיצא לי יום כיפור ושבת סמוכים, שלא יהיה לי יומיים באותה קדושה. זה דת רבנן. מה שכאן המשנה בשבת והברייתא אומרים, שיכול להיות שיום כיפור יצא במוצאי שבת, או בערב שבת, זה דעת אחרים היא, שאין דבר כזה שבית דין, אפילו לצורך, יגידו שהראש חודש הבא, שהחודש הזה יהיה למשל 30 יום. אין דבר כזה. יש סדר קבוע, איזה חודש הוא של 29 יום, ואיזה חודש הוא של 30 יום. לפי מולד הלבנה. נתניה האחרים אומרים, אין הבדל בין עצרת לבין עצרת שנה הבאה, בין חג שבועות השנה לחג שבועות שנה הבאה, ואין בין ראש השנה השנה לבין ראש השנה השנה הבאה, אלא ארבעה ימים בלבד. זאת אומרת, למשל, חג שבועות, אם שנה אחת זה חל ביום ראשון, שנה הבאה זה חייב לחול ביום חמישי. הפרש של ארבעה ימים. יום ראשון שראש השנה חל ביום ראשון, שנה הבאה הוא חייב לחול ביום חמישי. למה? מכיוון שדעת אחרים שכל שנה שמורכבת מ-12 חודשים חייב להיות שחצי מהחודשים יהיו 29 יום וחצי מהחודשים יהיו 30 יום. למה? כי מולד הלבנה זה בערך 29 וחצי יום, אז אתה לא עושה חצי יום, אתה לא עושה ראש חודש באמצע היום, אתה עושה ראש חודש תחילת היום. אז אם כן 29 וחצי, אז יש חודשים שהם 29 ויש חודשים שהם 30. עכשיו, אם יש לך שישה חודשים של 29 יום, ועוד שישה חודשים של 30 יום, אז זה 6 כפול 29 ועוד 6 כפול 30, כמה זה יוצא? 354. עכשיו, 350 זה יוצא מספר עגול. זה יוצא בדיוק 50. אז אם כן יש לך 50 שבועות עגולים. ועוד, זה הרי 354. אז 350 יוצא 50 שבועות, 354 זה 50 שבועות ועוד 4 ימים. 4 ימים האלה הנוספים שיש לך משנה לשנה, זאת אומרת ככה, אם היה לנו משנה לשנה בדיוק 350 יום, אז אם חג שבועות היה ביום ראשון, שנה הבאה הוא עוד פעם היה יוצא ביום ראשון, כי יש לי בדיוק 350 יום, זה בדיוק 50 שבועות. ומכיוון שיש לי 354 יום, אז אם כן, 4 ימים האלה מוסיפים לי עוד 4 ימים בשבוע. לכן זה נדחה לי ליום 50. אם זה שנה שבועה היה ביום ראשון, שנה הבאה זה יהיה ביום 50. יש חודשים שהם הרי 13 חודשים, ואם הייתה שנה מעוברת, אז אם כן יש לנו עוד חודש. כמה ימים יש בחודש הזה? לפי דעת אחרים חייב להיות שזה תמיד יהיה חודש חסר של 29 יום. עכשיו 29 יום, 28 ימים זה יוצא בדיוק 4 שבועות. והיום ה-29 זה יום נוסף, אז הוא מוסיף עוד יום. אז אם זה שנה מעוברת, אז הבדל של 5 ימים. שאם יצא חג שבועות שנה שעברה ביום ראשון, אז שנה הבאה זה יצא ביום שישי. זאת אומרת, לפי דעת אחרים, אין דבר כזה שמוסיפים עוד יום כדי שלא יצא לי למשל יום כיפור ביום ראשון. אבל לפי דעת חכמים, כן אפשר להוסיף עוד יום לחודש אלול, שהוא יהיה 30 יום, כדי שלא יצא לי ביום ראשון יום כיפור, ואז יוצא לי ששבת ויום ראשון זה יומיים רצופים שיש בהם קדושה חמורה. אז אם כן, לפי דעת חכמים שאפשר כן לעבר את החודש, אז היו באמת מעברים את החודש בשנה כזאת, והיו דואגים שלא יצא דבר כזה שיום ראשון יהיה יום כיפור, והיו עושים במקרה כזה, היו דוחים שזה יהיה יום שני, יום כיפור. ואם כן יוצא שחג סוכות מתי יהיה? בשבת, והוא לא יהיה בערב שבת, לכן אף פעם לא יכול לצאת ערב שבת ביום טוב ראשון של חג הסוכות, אלא הוא תמיד חייב לצאת בימי חול המועד, ולכן הדוגמה שהמשנה לקחה, ערב שבת שחל בתוך חג הסוכות, דיינו בימי חול המועד, חייב לצאת כל שנה ושנה, ואז באמת היה 48 תקיעות, וזה באמת מקרה שהוא חל בכל שנה ושנה, ועד כאן דף נון דלת.